מוחמד אמש כדורה נרצח שלשום בכפרו ג'יסר א-זרקא מחוץ לבית שלו. הוא שמע צעקות, נתקל בבני נוער שרבים ביניהם, רץ החוצה להתערב כדי להפריד ונדקר למוות על ידי אחד הנערים, בן 16. למה הוא דקר? סתם, כי בא לו. מוחמד אמש כדורה, בן 34, אבא לחמישה ילדים, רק לפני חודש נולד בנו התינוק. מתחילת 2022, אנחנו רק באמצע החודש הראשון שלה, נרצחו חמישה בני אדם, בהם גם ילד בן 3 בגן שעשועים, לעיניה של אמו. הילד נרצח מכדור תועה שכוון ככל הנראה לעבר מסעית שעברה במקום. כולם הזדעזעו, בדיוק לחמש דקות, עד הרצח הבא. 126 אזרחים ערבים נרצחו בשנת 2021 כולה, יותר מ-100 מהם באמצעות נשק חם. חלק מהרוצחים הם נערים, מתחת לגיל 18. ממשלת השינוי הבטיחה שינוי. השר לביטחון הפנים עומר בר-לב אפילו מינה פרויקטור מיוחד למיגור האלימות בחברה הערבית, את סגנו יואב סגלוביץ', לשעבר בכיר מאוד מאוד במשטרה. במגזר הערבי, כמו גם בכללי, הייתה אופטימיות זהירה. אבל בסך הכל, היה מבצע אחד, מוצלח אמנם, שבו נחשפו מאות כלי נשק שהמשטרה תפסה והציגה במסיבת עיתונאים מתוקשרת. עד כה פוענחו בסך הכל כ-20% ממעשי הרצח. לעומת המגזר היהודי, שם שיעור הפענוחים עומד על יותר מ-70%. הצהרת כוונות זה לא תוכנית פעולה. ספק אם ממשלת השינוי רוצה לפתור את המגה בעיה הזאת. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM... איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל איילון.
מיד הסיפור על חברת NSO בשירות משטרת ישראל שנחשף היום בכלכליסט, מעקב אחר אזרחים ישראלים באמצעות תוכנת פגסוס, בין היעדים עובדים בחברות ממשלתיות, מחאת הדגלים השחורים, עורך הדין גונן בן יצחק, היועץ המשפטי של תנועת קריים מיניסטר ידבר איתנו, וגם מועצת מקרקעי ישראל אישרה היום שורה של תוכניות לשיווק קרקעות ברחבי הארץ, על מה מדובר, נשאל את מנכ״ל רמי אביעד פרידמן, ואיפה להביא להעביר, רוצים להעביר את הנהגים לרכבים חשמליים, העניין הזה מעלה בעיה של מחסור בעמדות טעינה. איך פותרים את העניין הזה? נשאל בהמשך. וגם קר מאוד היום, נדבר על מזג האוויר לקראת סיום. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו אבישג אלי אסף שוסטר. איפה הכסף? בשידור חי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, פותחים בכותרות. משרד הבריאות עדכן היום על 500 חולי קורונה במצב קשה, מדובר בעלייה של יותר מ-10%. עקרונית, הוחלט לקצר את ימי הבידוד מ-7 ל-5 בכפוף להחלטת מנכ״ל משרד הבריאות נחמן אש. יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת גלעד קריב, שבע רצון מהמהלך הזה אמנם, אבל הוא סבור שיש לשנות במקביל גם את ההבחנה בתנאי מתווה הבידודים גם לתלמידים מחוסנים ולאלה שלא.
ההבחנה שמתבצעת בתוך הכיתות, העמדה של אנשי חינוך במקום שהם אומרים, ילד אחד ממשיך בשגרת הלימודים, ילד שני לא, בנתוני מגפת האומיקרון, אני לא מדבר על סיטואציות אחרות, אין לנו אלא את מה שאנחנו מתמודדים איתו, זה בעיניי בתוך מרקם החיים שלנו, התופעה המורכבת ביותר, או ההשלכה המורכבת ביותר של הצעדים שאנחנו נדרשים לנקוט בהם. ואני קורא מכאן לממשלה, לשים את העניין הזה כנקודה הבאה שמתייחסים אליה. השינוי בעיניי הבא צריך להיות בעניין הזה, ואני לא מדבר בטווח של שבועות.
החלטת הממשלה לבטל את התקנה שמחייבת להתקין ברכבים מערכת למניעת שכחת ילדים זוכה לביקורת חריפה מצד יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת מיכאל ביטון.
הממשלה חוקקה חוק שמחייב התקנה של התקן בטיחות למניעת שכחת ילדים ברכב. והתקנות האלה נכנסו לתוקף. הממשלה עושה דיון ומודיעה שהיא מבטלת את ההוראה הזאת. אז אני אומר לממשלה, מכתפים כאלה לא התקבלו בכנסת. הכנסת היא הריבון של הממשלה. החוק הזה בתוקף והתקנה בתוקף, ואם מישהו רוצה להתדיין אצלנו או איתנו, זה יהיה רק בכנסת.
ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בנמלים. יושב ראש איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אבי אדרי אומר לאיפה הכסף שההחלטה לאפשר פריקת מטענים בנמלים פרטיים היא הפרת הסכם בין ההסתדרות לבין הממשלה.
על סמך זה חתמנו את הסכמי הרפורמה, חתמנו את רשתות הביטחון בשביל העובדים, חתמנו על הפנסיה של העובדים, הכל על סמך שאנחנו ניפגע רק במחולות. אפלה ופלא, במחשכים אנחנו מגלים שמנסים להכניס אוניות מטען כללי ואוניות ברזל לנמלים החדשים. משמע קריסה טוטלית של כל ההסכמים שעמלנו עליהם בדם, יזע ודמעות במשך 8 שנים. לתופעה הזאת אנחנו לא יכולים להסכים, ולצערי הכרזנו סכסוך העבודה.
בנק ישראל מאפשר מהיום לבנקים לצמצם את פעילות מערך הסניפים בעקבות העלייה בתחלואה בהיקף של 20% ולחייב את הלקוחות בקביעת תור מראש. וחברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה פנתה לרשות שוק ההון והביטוח בדרישה לעדכן את תעריפי הריביות שניתנות לחוסכים בקרנות פנסיה. לזימי טוענת לפגיעה בחוסכים בגלל עיכוב בעדכונים.
ריבית התחשיבית היא אחד הדברים שקובעים את גובה הקצבה שלנו, והיא נקבעת כתוצאה משקלול התשואה הצפויה על כל הנכסים בתיק הפנסיה שלנו. ולמרות שלפי החוק היא הייתה אמורה לעלות אחרי הרפורמה באג"ח מיועדות, משרד האוצר פשוט מטשטש וממסמס את העדכון הזה, למרות שזה לא עולה לנו שקל. יש לנו מהלך מצוין שיעזור לקשישים במצבי מצוקה שזקוקים לתוספת הזו כאוויר לנשימה, וכמובן יעזור לכולנו. אני מצפה שמשרד האוצר ורשות שוק ההון יפסיקו להתחמק מאחריות שלהם ויתנו הסברים לציבור.
וידיע לסיום הכותרות, השופט בדימוס חנן מלצר, לשעבר המשנה לנשיאה, ימונה ליושב ראש מועצת המנהלים של קבוצת מגדל החזקות. מלצר צפוי להחליף בתפקיד הזה את בעלי החברה, שלמה אליהו. עד כאן הכותרות שלנו. מיד חוזרים לסיפור המעקבים באמצעות NSO, פגסוס.
אני גם לא אוהב שיש האזנות סתר לאזרחים, לא של המשטרה ולא של השב"כ. לכן כל דבר כזה במדינת ישראל צריך אישור של שופט. ולכן במובן הזה, כמו שיש אישור של שופט על האזנות סתר לטלפון רגיל, אותו דבר יש במקרה הזה של השימוש בתוכנה. זה מה שנאמר לי, זה מה שהבנתי, ואני הולך באמת לוודא במה שנקרא ברחל ביתך הקטנה, שאכן כך זה מתקיים.
שלום, עורך הדין גונן בן יצחק, היועץ המשפטי קריים מיניסטר, שלום גונן.
שלום, אחר הצהריים טובים.
תגיד, יכול להיות שאתה בנעקבים, זה שהשר לביטחון פנים לא יודע, זה לא אומר שאתה לא יודע.
תראי, גם אני לא יודע אם אני בין הנעקבים, אני יכול להיות ברשימה של האנשים שאולי עניינו את המשטרה. אני לא מצפה מהשר לדעת כל כך מהר אחרי הפרסום, מה בדיוק היה, אבל אני כן הייתי, אם יורשה לי מייעץ לו, להתייחס בצורה מאוד חשדנית לתשובות שהוא מקבל מהמשטרה, משום שאנחנו נתקלנו במהלך המחאה באירועים שמהם ניתן להסיק שכן השתמשו נגדנו בכל מיני צורות של עיכוב, אולי גם בתוכנת פגסוס.
איך הבנתם את זה?
אני אביא דוגמה אחת קטנה, אירוע שאנחנו קראנו לו המצור על בלפור, יום שבת בצהריים, כמה אוטובוסים יוצאים לכיוון בלפור להפגין, האירוע הזה תוכנן בשקט בשקט על ידינו, אבל המשטרה המפינה לחלק מהאוטובוסים עם כוחות מיוחדים ויסם, כלומר התכוננה לאירוע הזה וגם יצרה את המפגינים. אחרי זה בית משפט קבע שהמעצר לא היה במקום, אבל הם התכוננו וידעו על זה. אז אנחנו רואים שמישהו מתוך הקבוצה איכשהו הדליף את זה למשטרה, או שהמשטרה עוקבת אחרי טלפונים. אני מניח שהתשובה היא שהמשטרה פשוט עקבה אחרי הטלפונים שלנו.
אוקיי, ואם בהינתן שהבנתם, כמו שאתה אומר גונן בן יצחק, האם שיניתם איזשהם דפוסי פעילות?
לא שינינו, משום שמראש אנחנו אמרנו לאורך כל המחאה, הפעילות שלנו הייתה פעילות חוקית. זה שמשטרת ישראל החליטה להתייחס אלינו כמו אל מחבלים, ולעקוב אחרינו עם תוכנות ריגול, זו הרי לא בעיה שלנו, אנחנו לא עשינו שום דבר רע, וגם התברר בהמשך שלו, לא הייתה לנו שום כוונה מעבר להביע את הדמוקרטיה בצורה היחידה שהאזרח יכול לזה לצאת ולהפגין. והמשטרה החליטה במקרה הזה להתייחס אלינו כמו מחבלים, לעקוב אחרינו במה שמסתמן כפעילות שהיא לא חוקית. כלומר, האבסורד פה שמשטרת ישראל, שאמונה על אכיפת החוק, פועלת בצורה לא חוקית, ואני שומע את הגמגומים של המפכ"ל, עם כל מיני ניסוחים מפותלים.
בוא אני אגיד לך מה הוא אמר, לפני שנדבר קצת יותר בגדול על NSO ועל פגסוס, כי זה סיפור שנמשך כבר כמה וכמה חודשים מאז שזה ככה נודע לנו. המפכ"ל מגיב לפני זמן קצר ואומר, לא מפעילים טכנולוגיות מתקדמות נגד אזרחים ומפגינים תמימים. אז אולי אתם לא תמימים, ובזה נסגור את הסיפור שלכם.
נכון, ופה באמת את נוגעת בדיוק בעניין. הוא מבחינתו, אנחנו לא פעילים תמימים. אמר אגב קודמו, ניצב מוטי כהן, שם למקום המפכ"ל, הגיש תצהיר לבית משפט רק לאחרונה וטען שהיה לחץ פוליטי מסיבי על צמרת המשטרה כלפינו, ומזה אפשר להבין שמבחינתם, שמדובר במשטרה שהיא נגועה בפוליטיקה, שניצבים ממונים לא במשטרה אלא במרכז הליכוד, אז פתאום אנחנו לא פעימים. כי למה? אנחנו יוצאים נגד השלטון, ומי שיוצא נגד השלטון עוקבים אחרבים פגסוס. זה לא דמוקרטיה.
אוקיי, אז עכשיו בוא נדבר באופן כללי באמת על השיטה הזאת, על המעקבים, אחרי אישים, אחרי פוליטיקאים, גם בארץ, גם בחול אגב. זה סיפור גדול מאוד, אנחנו זוכרים מה היה עם צרפת וכולי. מה אתה אומר על הדבר הזה בכלל?
תראי, יש פה איזושהי התקדמות, אני אומר טכנולוגית, שמדינת ישראל, אנשים במדינת ישראל מובילים אותה, ויש פה עוד עניין חמור שאנחנו נוהגים לא לדבר עליו. בעצם הטכנולוגיה הזו לא לגמרי נולדה במוחם של אנשים מבריקים, כמובן שאנשים האלה מבריקים, אבל היא בעצם תרגום של פעילות שבוצעה בכספים ומחקר של צהל, של אנשים שישבו ב-8200, ואחרי זה לקחו את הידע שנצבר במדינה, בצהל, והפכו את העניין הזה לכלי מסחרי.
אגב, סוגריים, אנחנו יודעים מה קרה מאז לחברה.
סליחה?
אנחנו יודעים מה קרה מאז לחברה.
כן, אני רוצה להזכיר גם למאזינות ולמאזינים, שלחברה הזו היו לפחות, על פי מה שדווח בתקשורת, שני מליצי יושר גדולים, אחד זה ראש מוסד מכהן, ואחד זה ראש ממשלה מכהן. והדברים האלה מתחברים. אז הם הולכים והם מוכרים את זה בעולם, והתוכנה הזו משמשת משטרים אפלים, תוכנה שבעצם המקור שלה הוא מקור ביטחוני שהיה צריך להישאר בגבולות מדינת ישראל ולשמש את מדינת ישראל להתגונן בפני אויבי הנקודה.
ואנחנו לא יודעים.
אנחנו יודעים שזה נמכר למדינות אחרות, לשמש להרבה דברים אחרים חוץ מזה.
בשורה התחתונה אנחנו צריכים עוד לחשוש?
אני מקווה מאוד שהפרסום הזה של תומר גנון בכלכליסט יהיה בעצם פתח לאיזושהי חקירה
יותר פרסום מאוד מאוד חשוב, אני ממליצה לכולם לקרוא.
כן, לחקירה יותר נוקבת ומעמיקה, ובעניין הזה צריכים להרים למשטרה דגל אדום ולהגיד לה, עד כאן, אין מצב שבו פועלים נגד אזרחים, בלי שיש פיקוח משפטי. זאת, אני באתי מהשבק, אני יכול להגיד שהשבק משתמש בהזנות סתר, אבל זה נושא שהוא סופר מפוקח על ידי המערכת המשפטית, ופה המשטרה עושה, כנראה, על פי הדיווח, ככל העולה על רוחה, וצריך את העניין הזה להסביר. אם אתה תשתמש בכלים מיוחדים נגד פושעים, אז אפשר לעשות את זה. אבל צריך להיות פיקוח משפטי, והדבר הזה צריך להיות מבוקר, ובטח ובטח לא להיות כלי שרת בידי פוליטיקאים.
כמה אזרחים צריכים לפחד? אנחנו לא פושעים.
אני חושב שצריך להבין עד כמה השימוש, אם בכלל, היה נרחב בקרב אזרחים, אבל אני יכול להגיד לך שפונים אליי היום הרבה מאוד פעמים עם תחושות מאוד קשות. תחושות מאוד קשות. כי לא מדובר פה רק בהאזנה. מדובר פה בהשתלטות טוטלית על הטלפון, מדובר פה באפשרות להפעיל מצלמה וקול מרחוק בלי שאת יודעת, והתחושה של הפגיעה בפרטיות, תחושה מאוד קשה.
טוב, זה רק מתחיל, כלומר, הסיפור הזה עוד התגלגל, אני מעריכה, עורך הדין גונן בן יצחק, היועץ המשפטי של קריים מיניסטר, תודה רבה.
תודה רבה, ענת.
שלום, להתראות.
מימון ישיר, המציע עד 200,000 שקלים ועזרה במציאת רכב. חייגו עכשיו, כוכבית 4x5.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום יעלה אלון, עורכת איפה הכסף?
שלום ענת.
מועצת מקרקעי ישראל אישרה היום כמה וכמה תוכניות לשיווק קרקעות ברחבי הארץ. קודם כל בואי נדבר על ההחלטות הבולטות, עוד מעט נדבר עם מנכ״ל רמי.
כן, מספר החלטות בולטות במסגרת באמת יוזמות של שר השיכון זאב אלקין, נציין אולי שלוש בולטות במיוחד. תוכנית ראשונה זו תוכנית שהשר אלקין כבר הכריז עליה, על סבסוד פרויקטים של בנייה צמודת קרקע בפריפריה, בצפון ובדרום, לזכאים, בנייה שצמודה, צמודת קרקע, הכוונה כמובן לווילות ובתים נמוכים, כאשר הבתים הללו ימכרו במחיר מטרה, כלומר בהנחות של כ-300-400 אלף שקלים לתושבים. התוכנית הזאת אגב זכתה לביקורת גם של השרה לאיכות הסביבה תמר זנדברג שביקשה לעכב אותה, גם של האוצר וגם של גורמים בענף הנדלן שטענו שדווקא יישובים בפריפריה עוברים לבנייה יותר גבוהה, ומן הראוי הוא בעצם לעשות תוכניות לבנייה יותר לגובה ופחות צמודת קרקע.
תוכנית נוספת?
התוכנית הנוספת שהיא גם בולטת באפיון החברתי שלה זה ההנחות או העדיפות שיזכו להם חיילי מילואים בשירות פעיל שהם חסרי דיור במכרזים להקצאת מגרשים של המנהל. אני לא זוכרת בעבר שהיו תוכניות שמנהל מקרקעי ישראל מיקד אותם בחיילי מילואים. יש פה גם איזושהי אמירה חברתית, אבל גם אולי איזשהו רמז למי שאינם מתגייסים, במיוחד במגזרים מסוימים, שהם נאמר שחיילי המילואים יופלו לטובה. אנחנו מדברים על 10% מהמגרשים שבכל המכרזים האלה יוקצו לחיילי מילואים חסרי דיור, מדובר על אלפים בודדים לפחות של חיילים, והתוכנית האחרונה מתייחסת למגזר, בעיקר למגזר הערבי, על עדיפות לתושבי מקום, בהקצאת מכרזים ביישובים, מה שנקרא יישובי המיעוטים. כזכור ענת, יש מצוקת קרקעות גדולה מאוד במגזר הערבי, בבנייה במכרזים, ובעצם זה אחת הפעמים הבולטות, שרשות מקרקעי ישראל בעצם מאפשרת, או עורכת מכרזים, ומאפשרת את המנגנון הזה.
אז עכשיו נאמר שלום לאביעד פרידמן, שהוא מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל, שלום.
לא. אביעד פרידמן הוא מנכ״ל משרד השיכון. רשות מקרקעי ישראל זה ינקי קווינט חברי.
נכון, אתה צודק, מנכ״ל משרד השיכון. אני כבר מתקנת ומה שמגיע מגיע, יפה מאוד. טוב, בוא נדבר על התוכניות
ונתחיל. בוא נתחיל עם מה שמגיע, מגיע למנכ״ל רשות מקרקעי ישראל הרבה קרדיט. יפה. על כל העבודה שלו בשנה האחרונה ואני הראשון שרוצה לתת אותה.
100%, בסדר. נתת, הכל, סידרנו את כל הסידורים, עכשיו בוא נדבר בעצם על מה שיעל הזכירה קודם, וזה העניין של המועצה שמאשרת שיווק קרקעות במסלול מחיר מטרה גם לבנייה נמוכה במרחבי הצפון והדרום, כלומר בפריפריות, שבמקום, אתה יודע, זה מעורר ביקורת, כי במקום לשמור על שטחים ירוקים וכו' ולבנות לגובה, הולכים ותופסים הרבה מאוד שטחים בבנייה נמוכה. למה עושים את זה?
אז בוא נדייק את העובדות קודם כל. קודם כל, אני רוצה להגיד שהשנה, בשנה האחרונה, רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון הגיע לשיא של מספרי השיווקים בכל רחבי הארץ, שלא היה כמוהו אף פעם, הגענו ל-100,000 יחידות, 60% מהעבודה נעשתה, למעלה מ-60% מהעבודה נעשתה לדרך רשות מקרקעי ישראל, את השאר עשה משרד השיכון, כי בסוף אנחנו במשבר דיור, והפתרון הוא בא דרך ההיצע בלהגדיל את המספרים. עכשיו, השנה היה שיא השיאים בכל הפריפריה. יישובים שבעבר מייתו מאוד לשווק בהם, וגם אף אחד לא האמין שיצליחו לשווק בהם. ואני אתן דוגמאות, אני מדבר על דימונה, אני מדבר על סדרות, אני מדבר על ירוחם, אני מדבר על אופקים, אני מדבר על נתיבות, אני מדבר על נוף הגליל, אני מדבר על אקו.
שזה לא, מר פרידמן, צמודי קרקע.
לא, אז אני אומר, קודם כל, בכל המקומות האלה שיווקנו, רוב מכריע, 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 אינם של צמודי קרקע. השיווקים שעליהם דיברנו היום, זה לא יחידות חדשות שמוקצות לצמודי קרקע על חשבון השטחים הפתוחים.
אלא?
מדובר בשטחים שתוכננו כמגרשים ריקים, מגרשים לצמודי קרקע. וכל השאלה באיזה דרך ישווקו את המגרשים האלה. האם, אנחנו לא נכנסים פה לעבודה של מנהל תכנון. מנהל תכנון כבר תכנן את המגרשים האלה, וכבר החליט להקצות אותם לצמודי קרקע.
כמה זמן התוכניות האלה יושבות במגירה? אגב, אתה יודע?
תקופה לא קצרה, ויש עוד הרבה מאוד תוכניות נוספות.
ולא היה ניתן לשנות את זה ולהסב את זה, נגיד, לבנייה גבוהה?
לא, ואני אסביר למה הרצון שלנו כן ערכית לבנות במקומות האלה גם צמודי קרקע. מדברים איתי רשריות, ואני מציע להקשיב להם. אני מציע להקשיב לאיש כמו בני ביטן, ראש עירת דימונה, ששיווק השנה 3,000 יחידות, וישווק בשנה הקרובה עוד 2,000 יחידות. ואומר לנו בני ביטן, תנו לי גם חבילה קטנה בתוך החבילה הזו, כדי למשוך גם אנשים שיש להם טיפה יכולת כלכלית יותר גבוהה, ורוצים, ואני רוצה למשוך אותם לגור בדימונה, והדרך שלי למשוך אותם לגור בדימונה, זה לאפשר להם לגור בבית צמוד קרקע. אנשים האלה יכולים על פי תנאים של מחיר מטרה, לקנות דירה בבאר יעקב, או בראשון, בבת ים, או בכפר סבא, או בכל מקום אחר. והם יכולים גם לקנות צמוד קרקע בדימונה. אז אנחנו לא מדברים פה על עשרות אלפי אנשים, אנחנו מדברים פה על מספרים מאוד נמוכים, ואנחנו מדברים על אנשים שיעזרו גם במקומות שהיום מוגדרים כסוציו-אקונומי נמוכים ומוגדרים כפריפריה, למשוך אוכלוסיות חדשות. אז אנחנו לא דורסים שטחים ירוקים.
מאה אחוז, אתה יכול לדבר איתי על מחירים, אביעד פרידמן?
אתם נותנים הנחות נאות?
אנחנו נותנים הנחות בהתאם למחיר מותרה. בניגוד למשל במחיר משתכן שההנחות היו עצומות, ההנחות האלה מוגבלות. ההנחה הכי גדולה שיכולה להינתן במחיר מטרה היא 300,000 שקל. כאשר מדובר במחיר המקסימום על 2 מיליון שקל. רוב הפרויקטים האלה היו כמובן פחות מזה. ולכן גם ההנחה תהיה פחותה מזה. Okay. ולכן לא מדובר פה על סכומי עתק, וזה לא הנחות שניתנו לאנשים בתל אביב ובמודיעין ובירושלים של למעלה ממיליון שקלים בעבר. מדובר להביא אוכלוסייה חזקה לפריפריה, ומדובר לתת לה, מדובר דרך אגב רק על אנשים שהם חסרי דיור, מי שמשפרי דיור לא נכנס פה בתוך...
טוב, אנחנו רוצות להתקדם, בבקשה.
התוכנית שלכם או היוזמה באמת להעניק לחיילי מילואים חסרי דיור, העדפה בהקצאת מגרשים, אני לא זוכרת אי פעם שמנהל מקרקעי ישראל נקט מהלך כזה, נכון?
לא, אז גם כאן, קודם כל אני מאוד מאוד מברך...
אני לא אומרת את זה בביקורת, אני שואלת את זה עובדתית.
אני קודם כל מברך על כל הליכה לקראת חיילי המילואים. וצריך לדעת, אני דרך אגב גילוי נאות, אני משרת מילואים, אני למעלה מ-30 שנה משרת במילואים, אני רב סרן במילואים, ואני עדיין גם כמנכ"ל משרד השיכון משרת במילואים. אני חושב שהאוכלוסייה של משרתי המילואים, אוכלוסייה שמדינת ישראל צריכה להוקיר ולתמוך בה. מדובר באוכלוסייה מאוד קטנה מתוך אוכלוסיית מדינת ישראל, אני מבין שמדובר סך הכל בכל האוכלוסייה על 7% מכלל האוכלוסייה, שבכלל רלוונטי להחלטה הזו. זה אנשים שנושאים על גבם חלק גדול מהנטל הביטחוני, במיוחד בימי מלחמה, והמינימום שמדינת ישראל יכולה לתת להם, זה לתת להם איזושהי מתנה קטנה של עדיפות. זה לא בלעדיות, זה לא רק להם, זה לא נוגד לדברים אחרים.
אין פה אבל איזשהו מסר פוליטי אולי, קריצה למגזר החרדי, להראות שבסך הכל יש פה איזושהי עמדה ערכית חדשה של הממשלה בעניין הזה?
הממשלה הזו שאני גאה לשרת תחתיה, יש לה עמדה ערכית של לעמוד לצד משרתי המילואים. זה לא כנגד אף אחד, זה לא כמין, זה נותנת למי שנותן. אני חושב שיש פה אמירה ערכית של שר השיכון, אני חושב שיש פה בנושא הזה דרך אגב התמיכה של כל חברי המועצה, כל משרדי הממשלה השונים חושבים שיש פה עמידה ערכית, אני מאוד שמח שרשות מקרקעי ישראל ורשותו של ינקי קוינט תומכת בזה מאוד, כי אני חושב שמגיע לאנשים האלה למשרתי המילואים, כן אני אומר את זה בגאווה.
אוקיי, וכשאתם מקצים קרקעות במכרזים ביישובי מיעוטים, זה לא, אני מחברת את זה בחזרה לעניין של חיילי המילואים, יש פה איזושהי לקונה קטנה, כלומר חסר לי איזשהו מגזר, בכל זאת.
אני לא מבין, יש פה צורך שצף לאורך שנים של בני מקום בחברה הערבית, שהניידות שלהם...
שזה 100%, השאלה היא איפה...
אני חושב שאנחנו מקבלים החלטה מאוד טובה.
זו החלטה מצוינת, השאלה היא אבל איפה המגזר ההוא שאנחנו לא מדברים עליו, איפה החרדים?
המגזר החרדי רלוונטי להרבה מאוד החלטות אחרות. המגזר החרדי רלוונטי מאוד לכל מחיר מטרה. המגזר החרדי, אני חושב שיגש בהמוניו לכל המכרזים האחרים כמו שהיו במכרז מנוף הגליל שעליו דיברתי מקודם, זה מכרז שמיועד לאוכלוסייה החרדית. לשמחתי בממשלה הזו שמשווקת הרבה יותר ממה ששיווקו קודם, גם לציבור החרדי אפשר לשווק הרבה יותר. אני מציע להסתכל לשנה אחורה, שנת 20 שלא הייתה של הממשלה הזו. בוא נסתכל כמה שווקו בכל המכרזים כולם, ובוא נסתכל כמה שווק למגזר החרדי.
נכון, שוב תחזור על המספר, לא, תחזור בכלל על המספר הכולל, כמה שווקת בכלל.
אני רוצה לחזור, אנחנו בשנת 21 שווקנו 100,000 יחידות, למול 50,000 יחידות בשנה קודם.
יפה,
זה כפול, וגם למגזר החרדי, כתוצאה מזה, יש שיווק יותר גדול ממה שהיה לו קודם.
טוב, אני כן רוצה, מנכ״ל משרד השיכון, לשאול אותך שאלה אחת על הנתון שמתפרסם היום, על כך שבנובמבר נרכשו יותר מ-18,000 דירות, וזה גידול של 62% בהשוואה לנובמבר 2020. זה, אנחנו מדברים פה על מספרים מטורפים, ועל עליות מחירים מטורפות, כלומר, אנחנו עדיין, אתם משווקים, והכוונות טובות והכל, עדיין לא רואים שמתחילה ירידה, לא רואים אפילו בלימה, עצירה או כן. בלימה, לא רואים את הדברים האלה. אנחנו ממש לא
הדברים,
שם.
הדברים תמיד נראים כמה חודשים אחרי זה, ונובמבר יהיה חודשי, ידענו את זה מראש, בגלל העלייה של מס רכישה, שגרם לכל המשקיעים שישבו על הגדר לבצע את העסקאות האחרונות לפני שהמס עולה. צפינו שכך יהיה, כך היה גם בשנת 2015 לפני עליית מס הרכישה של כחלון.
אבל
בסדר, צפינו שכך יהיה. דרך אגב, זה שיש עלייה במספר העסקאות, זה דבר מבורך, אנחנו רוצים שיהיו יותר עסקאות. זה חלק מהדברים שאנחנו גאים בהם, שהגענו לשנת 62,000 עסקאות.
אבל
הביקוש, הדאגה זה עליית מחירים והביקושים.
אבל הביקוש עולה על, אבל סליחה, הביקוש עדיין עולה על ההיצע, והשאלה שלי היא פה, שאני רוצה לחדד את השאלה של ענת, הצעדים לדוגמה שרמי אישרה היום, הם צעדים חשובים, אבל אתה לא רואה עדיין את המסה הגדולה של שחרור קרקעות לקבלנים, לבנייה יותר מסיבית, שתענה על הביקוש הטבעי של כל שנה שנדרש על ידי הציבור.
יעל וענת, אתם פתחתם את הרעיון ודיברנו על זה מקודם, על זה שאלינו מ-50,000 שיווקים ל-100,000 שיווקים. אז ברור שהיא לוקח זמן בין זה שיצאנו שיווק לבין זה שנהיית עסקה. אבל אם נצליח לעמוד בקצבים האלה של עשרות אלפים ולהגדיל כל הזמן את קצב השיווקים, שגם בשנה הבאה הצבנו יעד ל-84,000 שיווקים, וגם בשנה שאחרי זה אנחנו הצבנו יעד גבוה, כל בסוף... אנחנו בעולם של היצע וביקוש.
מתי אתה מעריך שנראה את תחילתה של עצירה?
שוב, אני לא מדבר על עצירה, ואני בטח לא מדבר על ירידה. המטרה שלנו זה להקטין...
לא שאלתי על ירידה, שאלתי על עצירה.
המטרה שלי להקטין את קצב העלייה. כי קצב העלייה נובע לא רק מהמספר הדירות, אלא גם כן מצומות הבנייה, ומכמה דברים אחרים, אתה יודע, התעבורה הימית שנתקעת, עליית מחירי המלט, כל הדברים האלה משפיעים כמובן גם כן. אז לכן המטרה ששנה הבאה לא תהיה עלייה של 11.6% כמו שתהיה ב-2021,
אלא
שהעלייה תהיה מתונה יותר.
כלומר, גם זאת הצלחה. עלייה מתונה בפחות מ-11-10%, זו הצלחה.
כל דבר שיגדיל את ההיצע וכל דבר שיקטין את גודל העלייה, יהיה הצלחה.
יפה. מנכ״ל משרד השיכון. מנכ״ל משרד השיכון, אביעד פרידמן, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו לרעות ולהתכונים. מכוניות חשמליות, כמו שהבטחנו, זה יותר ויותר רווח. השאלה היא איך אנחנו יכולים להטעין את המכוניות האלה, וכמה עמדות הטענה כאלה יש בכלל, ומתי זה יקרה, ולמתי מייעדים את זה. עוד מעט נדבר עם יוסי עזריה, שהוא מנכ״ל זוקו אנרג'י, והוא בעצם יודע איך עושים את זה, וכמה עושים את זה. אבל לפני זה, בועז קורפל, עיתונאי רכב, עולם הרכב, ערוץ הספורט. אלן בועז.
אלן ענת.
טוב, תן לי ככה תמונת מצב, איפה אנחנו עומדים נכון להיום, כשמתכננים עלינו, אתה יודע, מכוניות חשמליות, אני כאילו בכלל רחוקה מזה לגמרי.
לא, מתכננים באמת. עלינו זה דבר נחמד, בזמן לא שמעתי את הביטוי הזה.
נו, נכון.
אז כן, התוכניות האלה תצאנה לפועל, השנה סיימנו את 2021, עם למעלה מ-10,000 מכוניות חשמליות, בעדיפותה של טסלה כמובן, שנמכרה כאן טוב מאוד.
אגב, זה לא זול בכלל, לא אלה ולא אלה, לא, כאילו, מכוניות יקרות מאוד.
לא כולן, אני חייב לציין, לא כולן. זה נכון שאנחנו מסתכלים על הפרימיום ורואים שם את הגרמניות ועוד יפניות וכאלה שהן מגיעות במחירים כאלה, אבל תהליך ההנגשה של המכוניות האלה כבר התחיל, ואנחנו נדבר, אני מקווה שאנחנו נדבר כבר בעוד שבועיים, שלושה, אחרי שינואר יסתיים, ואת תופתעי לגלות שהמכונית החשמלית הכי נמכרת היא דווקא מכונית סינית, כי יש לה 4,500 הזמנות למכונית הזאת, והמחיר שלה 140,000 שקלים.
רגע, בישראל? בישראל?
בישראל, בישראל,
מכוניות
כן.
מכוניות סיניות.
הצפי... הצפי כאן הנתון הוא להכפיל או אפילו לשלש תוך בשנה הקרובה את מספר המכוניות שתימכרנה. זה עדיין לא לגמרי מטורף. אנחנו על שוק של 250,000, נכון שבשנה שעברה עשינו 300,000, אבל אנחנו על שוק של 250,000 מכוניות חדשות. בוא נגיד ש10%, 12% בשנה, שנה, שנתיים הקרובות, זה מה שיהיה כאן. ואם שאלת בתחילת הפתיח שלך, איך זה עם הטעינה וכמה מטענים יש, אז התשובה היא מאוד פשוטה. לכל מכונית חשמלית בישראל, נכון להיום, יש מטען ביתי. לכל מכונית כזאת, היא לא נמכרת בלי שבן אדם מצטייד במטען ביתי.
100%, אבל זה טיפה יותר מסובך כנראה, כי בסדר, אחר כך אני אדבר על זה. אבל קודם כל, מה היתרונות של זה? בוא תסביר לנו, למה המכונית חשמלית ולא מכונית על 95 אוקטן?
חד וחלק, חיסכון דרמטי בכסף. קילומטר נסיעה משוקלל ברכב עם מכונית בנזין, הוא נע בין 80-90 אגורות לכל קילומטר. את אותו מרחק במכונית חשמלית הוא יעלה 8 אגורות או 9 אגורות, וזה הכל. כלומר, פי 10 יותר זול להחזיק ולטפל מכונית חשמלית מאשר מכונית בנזין. אם את אוהבת את העניין המצפוני הזה של שמירה על כדור הארץ...
בדיוק, זה בהרבה פחות מזהם, לא, כאילו, נכון, אנחנו צריכים ללכת לשם גם, זה חשוב מאוד.
בוודאי שזה חשוב, כי קרוב ל-3,000 איש לצערנו מתים כאן מדי שנה ממחלות רירות ומחלות נשימה בכלל מכוניות, מעבר לאלה אחרים שמתים ממחלות נשימה שאינן קשורות במכוניות, אבל העתיד יהיה טוב יותר ונקי יותר. והדבר הנוסף הוא כמובן הטיפול והתחזוקה של המכוניות האלה, זול יותר. הטסט עולה רק 500 שקלים לשנה.
באמת?
מיסוי על החשמל אין עדיין. משרד האוצר לא התעורר בעניין הזה, כי אנחנו מדברים על כמות קטנה של מכוניות, אבל שנת 2030, שהיא לא רחוקה, בעולם הגדול, מדינות רבות כבר הצהירו שהם יאסרו על מחירה של מכוניות בנזין, רק מכוניות חשמליות עם אחרנה, והיצרנים כבר מקימים עכשיו, שרובם ככולם מתכוונים כבר ל-2025 לוותר על המלאי או על הייצור של מכוניות הבנזין ולעבור לחשמל.
תגיד, איפה אנחנו יחסית לעולם?
כמו כל דבר שהוא נכנס כדבר חדש, אנחנו לא רואים בכלל כארלי אדאפטרס, כישראלים שאוהבים את הדבר הזה, ובטח שלדפוק את הסיסטם ולחסוך בכסף. יש מדינות שהן קצת יותר טובות מאיתנו, והמצטיינת שבהם היא נורווגיה, שם רמת החשמול של המכוניות היא מטורפת, כי הם התחילו עם העניין הזה כבר לפני כמה שנים. הסינים שמייצרים לעצמם 30 מיליון מכוניות מדי שנה, הולכים חזק על העניין החשמלי ו... כבר כמה שנים, וזו הסיבה שאנחנו גם מקבלים פה מכוניות חשמליות, כי לסינים אין בעיה לייצר אותם, לא בעיה של חומרי גלם, בטח לא של סוללות, כי רוב החומרים בעולם שמייצרים מהם סוללות שייכים לגופים סינים. אז גם זה יגיע, האמריקאים נכנסים בגדול, והאירופאים, בייחוד האירופאים, יגיעו לכאן עם התקפה גדולה מאוד של המותגים הגרמניים, אבל לא רק, גם הצרפתים הולכים בכיוון הזה ובכל הכוח.
והמחירים בין מה למה זה נע? אמרת לי 140,000 שקל, אבל הנמוך יותר והגבוה יותר?
יש מכוניות זולות יותר שמתחילות אפילו ברמה של 99,000 שקלים, אבל הם עם טווחי נסיעה של עד כ-200 קילומטר באופן תיאורטי. הבאות עולות כבר לאזור ה-130 ו-140 עם טווחים של 350 ו-400 קילומטר, אבל אנחנו יכולים להגיע גם ל-1,300,000 שקל, אבל זאת מכונית שיכולה לחצות טווח של 700 קילומטר בין הטעינות. אבל זה יקרה מהר מאוד שהטכנולוגיה הזאת של... של ניפוץ הטווח של 500 קילומטר, זה המספר, מספר הקסם, 500 קילומטר בין הטעינות, זה ייתן לך שקט, את יכולה להתנהל עם האוטו מספר ימים, לעבודה, בית, סידורים,
תל אביב ואילת וחזרה.
כן, וגם לאילת וחזרה, ולהטעין אותו בזמן קצר.
טוב, מתי אמרת להתקשר אליך שוב בשביל לבדוק?
אחרי שהתפרסם דוח המסירות של המכוניות של ינואר, או אם את רוצה אפילו פברואר. דרך אגב, ינואר 21 נמסרו ללקוחות כאן 48,000 מכוניות בחודש. מעניין מה יהיה בינואר הזה, כי עכשיו יש פקק עצום אצל כל היבואנים, הם מוסרים מכוניות בטירוף ועובדים שעות נוספות.
בועז קורפל, עיתונאי רכב, עולם הרכב, ערוץ הספורט, תודה רבה בועז.
ענת דוד, איפה הכסף? כיף גדול ודש לי יעין.
גם לי, תודה רבה. שלום יוסי עזריה.
שלום ענת.
שלום שלום, מנכ״ל זוקו אנרג'י. טוב, קודם כל מה זה זוקו אנרג'י? ספר לי קצת, כי אנחנו תכף נעשה את הקישור לעניין הזה.
זוקו אנרגי היא חברת אנרגיה, ידועה ומוכרת בשוק, אחת מהחברות בקבוצת זוקו שילובים, שמוכרת בעיקר כיבואן הרשמי של קטרפילר בישראל מ-1947.
יפה. עכשיו בוא נדבר על עמדות טעינה, כי אני מבינה שפה יש בעיה. כלומר, נגיד שאני רוצה מכונית חשמלית, ונגיד שאני גרה בבניין שבעיה להתחבר שם לעמדת טעינה, איך זה עובד? תן לי את כל הבאגים שעדיין אנחנו בתוכם.
נתחיל בפסימי ונלך קצת לאופטימי. אז נגעת בנקודה הכי קריטית והכי רגישה, וזה צבר טעינות במתחם האורבני. נכון להיום אנחנו מזהים פריסה הולכת ומתגברת, אנחנו גם חלק ממנה של עמדות טעינה במרחב הציבורי, חניונים, תחנות דלק, אזורים מספריים וכו'. כאשר הקרב אכילס של התוכנית הזאת הוא באמת המתחם האורבני, אם ניקח בניין בין 10 או 15 קומות במרכז עיר, במצב הנוכחי אפשר להגיד על 99% מהבניינים לא יוכלו להצטייד בכמות האנרגיה כדי לספק לכל הדיירים.
אז איך בכל זאת, זהו, אז איך בכל זאת עושים שכן נוכל להשתמש בזה?
אז ככה, בהיבט הרגולטורי נחבר את זה להחלטה היום של המועצה לחייב קבלנים אשר מקימים בניינים חדשים כבר להיערך לתשתיות טעינה. נגיד שבהצעה או בהחלטה חסר רק מה זה בדיוק להיערך, אבל לא ניכנס לזה. אז זה יהיה לגבי בניינים עתידיים. לגבי הקיים אנחנו מחלקים את הפתרונות לשניים. יש כבר כיום פתרונות שמוצאים בשוק על ידינו ועל ידי אחרים של ניהול אנרגיה, כדי שהמאזין הממוצע יבין אם בחניון יש 30 מכוניות, ואם גודל החיבור החשמלי מאפשר כרגע לטעון הרבה פחות, אנחנו באמצעות ניהול אנרגיה מבסטים את האנרגיה, ואז רכב שאמור היה להיטען ב-5-6 שעות במהלך הלילה, יטען במהלך 8-9 שעות, אבל באמפר, בחשמל הפנוי, נוכל להתאים קצת יותר רכבים. באמצעות ניהול אנרגיה אנחנו יכולים להתמודד בטווח הקצר בלבד, לטווח הארוך אנחנו נצטרך פתרונות אחרים.
100%, אז תכף אני אדבר איתך על הפתרונות, אבל אנחנו בבעיה. כלומר, אם אני מגיעה עם רכב חשמלי והבניין עושה לי בעיה, אז מה עשיתי בזה?
אז נאמר ככה, לפי, אם אני מחבר את זה לשיחה הקודמת, קצב ההצטיידות ברכבים חשמליים בהחלט עונה על הציפיות, אנחנו מזדנבים טיפה אחרי צפון אירופה, אחרי הסקנדינביות, אבל אנחנו נהיה שם, אנחנו כבר עוברים את 10%, אבל לא לכל אחד מאיתנו יהיה רכב חשמלי בשנתיים שלוש הקרובות. עד אז נעלית להסתפק בפתרונות של ניהול אנרגיה ויסוד בין הרכבים, אבל אין מנוס מלהתחיל לדבר היום על איך מטפלים בתשתיות במרכזים האורבניים.
אז עכשיו הגענו למה צריך לעשות, יוסי עזריה.
שני דברים. אחד, לקבל החלטות לגבי הבניינים הקיימים היום. לאתר מקומות, בוא נדבר על הבניין הממוצע בעיר, בניין במרכז תל אביב, שאני מניח שלא לכל דייריו יש חנייה צמודה. נכון. במרחב הציבורי חייבים למצוא פתרונות, ופתרונות מהירים יותר.
איך עושים תאינה. את זה? איזה רעיון?
בשתי חלופות. אחת, לגבי הבניינים שכן יש בהם חניות, לא יהיה מנוס מלהסייע לדיירים גם על ידי המדינה. אם להגדיל תשתית חשמל כדי לסבר את האוזן, זה פרויקט שיכול להגיע לעלויות של מאות אלפי שקלים, ללא עזרה מהמדינה, לא רואה איך הדיירים האלה בבניין הזה מצטיידים ברכב חשמלי, נקודה.
תשמע, בעיות חנייה כן. זה אחת הבעיות הקשות ביותר של תל אביב. כלומר, יש כאן בעיה, למה, ובתל אביב נגיד שרוצים לקנות רכבים חשמליים, אנחנו לא נוכל לעמוד בזה, לא, אם באמת לא יסדרו לנו את כל הסיפורים האלה.
אז לטווח הקצר, כפי שאמרתי, ענת, ישנה בשורה, כי אנחנו מצליחים היום, אנחנו ספציפית נמצאים בכמה בניינים במרכז תל אביב, ומצליחים דרך ניהול האנרגיה לספק חשמל למספר עמדות במקביל, זה לא יספיק לצריכה המסיבית בעוד 3-4 שנים, עם זאת, אני מניח שהשוק ילך למקומות של פתרונות אנרגיה חלופיים. נאמר במילה למה אני מתכוון, יהיו פתרונות, אני מניח שעל אגירת אנרגיה שמעת, וזה הבאז הגדול בעולם האנרגיה בשנים הקרובות, נצטרך לתת לבניינים האלה אפשרות לבסס את צריכת האנרגיה וקבלת האנרגיה מהגריד, מהרשת, כך שבאותה כמות אנרגיה שתיכנס לבניין, נוכל לנהל אותה ולהתאים את הרכבים. אבל עדיין, ברמה הלאומית, חייבים לקבל החלטות היום על איך עוזרים עם התשתית, עם הגעת החשמל, בדגש על המרכזים האורבניים.
תגיד, מה העלויות של טעינת רכבים?
המתנים עצמם, לגבי הטעינה עצמה, היום זה בערך עשירית בין 5-10% מעלויות של דלקים פוסיליים קילומטר של רכב טעון. לגבי העמדות טעינה עצמם, עלויות זניחות שבזניחות לעומת עלויות הרכב, זה נע בין 1,000-1,500 שקלים עד פתרונות סופר אסתטיים וסופר מתקדמים לטעינה בודדת של 6,000-7,000 שקלים.
טוב, לפי מה שאתה מתאר, אנחנו, הכוונות טובות ואנחנו עדיין רחוקים משם, נכון?
אנחנו עוד לא שמה בהיבט של המתחמים האורבניים, אבל מה שקורה במרחב הציבורי, תחנות דלק, מרכזים מסחריים, יספק את הפתרון בתור התחלה, זה יהיה פחות נוח, אבל נטעין את הרכבים בחניונים מרוכזים. לגבי ההמשך, התבססות על פתרונות אנרגיה חלופית, וכן להכניס את היד לכיס ברמת מדינה, שיפור תשתיות בדגש על מתחמים אורבניים.
מה קורה בתחנות הדלק אגב? מה יקרה?
תחנות הדלק חלקם כבר בימים אלה נמצאים בהתקנות מסיביות של עמדות טעינה. שם הפתרון יהיה עמדות טעינה מהירות, שתוך 15-20 דקות האוטו יוצא החוצה עם בטריה מלאה, ויכול לנסוע 400-500 קילומטר. רוב תחנות הדלק, רוב החברות הגדולות כבר בתהליכים, בפרויקטים, ואני צופה על בסיס מה שאני מכיר אצלנו ואצל אחרים, שכבר בחציון הבא נראה מאות עמדות טעינה פרוסות ברחבי הארץ, עמדות אולטרה מהירות ותחנות דלק.
טוב, קבעתי שיחה עם בועז לעוד איזה חודש, אז אולי גם איתך נקבע, יוסי עזריה, מנכ"ל זוקו אנרג'י, תודה רבה.
תודה, נעת.
שלום, שלום, להתראות. נכון לרגע זה קר מאוד, יהיה עוד יותר קר, זה מה שאנחנו יודעים לפני שהולכים לתחנות הדלק. צחי וקסמן, חזאי מטאוטק. אהלן צחי, מה נשמע?
שלום, מה שלומך?
מצוין, אני קופת מקור.
כמו כולנו.
בתל אביב 5 מעלות זה נדיר מאוד, ויש מקומות שהם במינוס, ולא לאו דווקא בגולן. דבר איתי על זה, מה הולך להיות?
האמת שבימים האחרונים פוקד אותנו למעשה גל קור, שנובע כתוצאה משינוי בזרימת האוויר באטמוספירה, וזה הביא לידי כך שהרוחות מצפון מזרח, כלומר מאזור של מזרח טורקיה, מביאות את האוויר הקר ששם אלינו. בימים האחרונים זה אוויר יבש, ולכן הוא גם מורגש כקר יותר, וזו הסיבה גם לקרות הנרחבות שהיו ברחבי הארץ. מה שיקרה הלילה זה שינוי מגמה מסוים, שינוי פאזה לפרק זמן קצר.
גשם.
כאשר אוויר, כן, כאשר אוויר ימי יותר מצפון מערב, יגרום להיווצרות של ענני גשם מעל אזורנו, והחל משעות הלילה המאוחרות, גשם יתחיל לרדת בצפון הארץ, לקראת הבוקר מחר הוא יגיע גם לאזור המרכז, שלג יתחיל לרדת בחרמון, ואז משעות הצהריים מחר ולקראת ערב של מחר שוב יחדור לאזורנו אוויר, אנחנו קוראים לזה אוויר פולארי שמקורו בקוטב, אבל הוא עושה דרך מאוד ארוכה דרך מדינות הבלקן ומגיע אלינו, והוא יוביל לידי כך ששוב הטמפרטורות יתנחו עוד, ואז גם יהיה איזשהו סינכרון מסוים בין האוויר הקר לבין הלחות שקיימת באוויר, וזה ייתן את האפשרות לירידת שלג.
לא רק ברמת הגולן.
לא רק בצפון הגולן ובפסגות של הגליל, אלא משעות הערב מחר גם בהחלט יש סיכוי לשלג קל בכל מיני מקומות שהם קצת לא רגילים לשמוע את המילה שלג, כמו למשל נצרת עילית, כן, גליל תחתון, אזורים נוספים, אולי אפילו באוניברסיטת חיפה שם, ממש בפסגת הכרמל.
בגובה,
כן,
למעלה.
בגובה, כן, למעלה. וכמובן, הרי יהודה ושומרון, שכולל גם את אזור ירושלים, אבל צריך להבהיר, לא מדובר פה באירוע שלג משמעותי שיערם על הכבישים ויתדבר ויגרום לחסימת צירים, זה לא מה שנראה כרגע.
כלומר, פתיתי שלג, זה מה שאתה אומר,
כן,
לנו.
כן, יראו הרבה אנשים פתיתי שלג יורדים, וזה יעשה מאוד צמחה, ואולי קצת היסטריה. אבל צריך להבין שזה מערכת שכמות המשקעים בזמן הקור שמתאים לשלג תהיה קטנה יחסית.
טוב, ממילא לבתי הספר כמעט לא הולכים עכשיו, אז, אז כן, לא ישאלו אם הולכים מחר או לא הולכים מחר.
בדיוק.
זה נכון. כבר לא משנה. טוב, עד מתי תימשך ההכרה הזאת כמו שאתה מגדיר אותה?
אז זהו, אז ביום, למעשה מחר אנחנו ביום גשם, אגב לא הרבה גשם ירד מחר, זה לא יהיה כמו המערכת האחרונה, הרבה פחות גשם, אבל כן, יום חורפי, גשום וקר, ביום חמישי כבר נראה קצת יותר שמש, אבל אז יגיע שוב אוויר קר ויבש, כמו שדומה למה שקורה היום ואתמול, ואז נצפה לנו לילה בין חמישי לשישי מאוד מאוד קר, דומה למה שקרה הבוקר, ובסוף השבוע יש איזושהי זחילה מסוימת בטמפרטורות כלפי מעלה, נפשיר קצת עם שמש, וטמפרטורות קצת יותר קרובות לממוצע.
אז יהיה לנו סוף שבוע טיפה יותר שמשי, אבל כן. שמש הקרנית כזאת, לא?
נכון, שמש הקרנית, אם כי אפילו במהלך השישי והשבת נרגיש טיפונת איזושהי תחושה פחות קרה ממה שהרגשנו אתמול והיום.
כן, טוב, גם לצאת לשמש בקור הזה זה גם קר, כלומר, נכון, שמש עם מעילים.
שמש עם מעיל, כמו לגמרי. באירופה.
לגמרי, טוב, יפה, צחי וקסמן, מטאוטק, תודה רבה.
תודה לך, ענת.
שלום שלום, להתראות. ואנחנו לסיום לנועם רוקח, אנליסט, המנכ"ל השקעות אנליסט, שלום נועם.
אהלן ענת.
מה עובר עלינו? מה קורה פה?
כן, כן, ירידות, אפילו ירידות חדות. טוב, זה לא one way ticket, כן?
כן, ברור.
נכון, אז מדד תל אביב 35 יורד 1.7%, מדד תל אביב 90, 1.4%, הבנקים עם ירידה יום שני ברציפות, היום יורדים 3%.
לדעתי זה כבר יום שלישי ברציפות.
כן, נכון.
אתמול הייתה גם ירידה גדולה, שלשום גם.
כן, אז אני רק אשלים את הזה, שה-S&P 500 גם מובן פתח עם ירידה של 1.5%, והנסדק שגם ממשיך במימושים בסקטור הטכנולוגיה.
וגם אירופה.
1.8%, ואירופה עם ירידות של 1%. אז השווקים לוקח להם ככה, אני חושב שמתחילת הינואר ככה, קצת מאקלים יותר את שסביבת הריבית בארצות הברית היא יותר גבוהה ממה
שחשבנו. כי האמת שזה לא תיקון, נועם, כלומר, זה כבר משהו טיפה יותר מורכב מתיקון.
תראי, השנים האחרונות הריבית הנמוכה, מחירי הנכסים עלו ונהנו מזה מאוד, וכשאין אלטרנטיבה של ריבית, אז הם מוכנים לשלם על מניות ועל נכסים פיננסיים וריאליים יותר, ופתאום מתחילים לדבר על ריבית דולרית, זו אמורה כבר לעלות אולי 4 פעמים בשנה הקרובה, זה מה שהשתנה בשבועיים 3 האחרונים, תפיסת השוק, וזה אגב האינפלציה 7% המאוד גבוהה בארצות הברית, חושבים שאולי דרך הריבית אולי קצת ככה יקחו את האינפלציה, ואנחנו מדברים כבר על העלאת ריבית במרץ בארצות הברית, אולי בחודשים הקרובים כבר שתי העלאות, אז הריבית מתחילה להיות אלטרנטיבה, השווקים הגיעו קצת גבוה אחרי המשבר, אז מחפשים את השיווי משקל, זה לא שנלך פה לריביות של אנחנו מכירים מלפני עשור, אלא
ברור.
הריבית של אחוז בסוף שנה בארצות הברית בהחלט יכולה להיות סבירה.
אוקיי. אז בוא נדבר רגע לסיום על שני סקטורים שהניבו יפה מאוד ב-2021, השנה גם נגיד יחסית לא רע, אבל הטכנולוגיות, למשל אני מדברת על נדלן ועל טכנולוגיות, טכנולוגיות חטפו יותר, למה?
כי קודם כל טכנולוגיות כמעט ולא נפגעו במשבר בשנת 2020, מה שקרה דווקא לנדלן, המגפה חיזקה את מניות הטכנולוגיה, כל המעבר לדיגיטציה, לענן, כל הכוחות האלה.
כי זה שני סקטורים שבהקשר שלהם מזכירים את המילה בועה. כלומר, יכול להיות שהגענו לאיזשהו סף שכבר אין לאן לעלות יותר ממנו?
אז קודם כל, הרבה חברות טכנולוגיה תומחרו במכפילים מאוד מאוד גבוהים, ואגב, למעט חברות הטכנולוגיה הגדולות, הביג טק, מה שנקרא, מייקרוסופט, אפל וכדומה, אנחנו כבר בתוך כמה חודשים של מימוש בלא מעט חברות טכנולוגיה שירדו 10%, חלקן תומחרו במכפילי בועה, לאט לאט מזהים גם שיש בתוך הטכנולוגיה, יש תחרות. קרית עולם הפיימנט, התשלומים, הרי לא נשתמש באינסוף ארנקים דיגיטליים, וכולם יצליחו, וכולם יהיו, וגם לא כל הסטארט-אפים יהיו יוניקורנים. היה פה איזה הייפ על 2020, על המגפה, על ההתקדמות הטכנולוגית. זה לא שהטכנולוגיה, אנחנו בתוך מהפכה טכנולוגית, זה ימשיך, אבל יש כאן התאמת מחיר קצת כואבת, וזה אגב, ריבית עולה.
ושתי מילים על, בקיצור, על נדלן, כי גם הזכרתי את זה.
טוב, הנדלן מגורים עובד, אז הוא גם קצת התייקר, אבל הסקטור הוא חם ורותח, והנדלן המניב קצת עכשיו אולי נפגע מהאומיקרון.
כי הוא גם חטף בימים האחרונים. כן,
נכון, וכן, כי הפעילות הריאלית יורדת, אבל בוא נזכור, זה סקטורים שעלו 10%, זה שני סיגמנטים שעלו 10% בשנה הקרובה, הישראלים בינתיים לא יוצאים לחון, הם יחזרו לקניונים, ראינו את זה בגלים הקודמים.
מה שנקרא, תהיה עלייה, אבל סולידית יותר, בכלל, הרבה, איפה הכסף עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינו, אבל השידור איתנו אבישג אליסף שוסטר, בדיגיטל דוד זבולוני, עמיתי דואק ומיכל קדוש, בן כספית ואריה אלדד מיד יבואו, אני אבוא מחר ב-4. שלום, שיהיה לכם חם ונעים.